אבל בסך הכל, כל גילויי הגאווה יהיו אשר יהיו, כן? בשורה התחתונה, המכנה המשותף של כולנו היא שהאדם עושה במה לעצמו. ועושה במה לעצמו, פירוש הדבר הוא, הוא למעשה לוקח לו גדולה שהיא לא שלו. זאת אומרת, הוא מעמיד את עצמו לא במקומו. כן? בסדר ההיררכיה, בסדר ההיררכיה שקיים במציאות, האדם מעמיד את עצמו לא במקומו. הוא יוצא מהסדר. זה העניין של גאווה, לצאת מן הסדר. כי שמה כן היא, גאווה משון גא, להתרומם, ורם לבבך. אתה מתרומם למקום שאתה לא שייך אליו. אתה לא נמצא במקומך. אתה במקום שלא יועד לך מטבע היותך אדם. העלה על במותי אב, אדמה לעליון, כך אמר נבוכת נצר, שאיבד את מקומו. תוצאה מזה שהוא זכה למלכות, הקדוש ברוך הוא עשה אותו מלך. הקדוש ברוך הוא מושיב מלכים, מעמיד מלכים, מוריד מלכים. הקדוש ברוך הוא נתן לו ממלכה, נתן לו מלכות. מה עשה איתה נבוכת נצר? התבלבל. דחה את הקדוש ברוך הוא, כן? וביקש למלוך בעולם לבדו. הפך רצון השם יתברך, הוא שכח שכל המלכות ניתנה לו בעצם בשביל מטרה מאוד מסוימת, בסך הכל שליח בחצרו של הקדוש ברוך הוא. כן? הוא שכח את זה. מצד זה, הגאווה היא מאוד רעה. מצד זה שהיא מרד במלכות. מפני חיוב האדם להיבדל ממנה. כן? כבר הזכרנו דווקא, הוא אומר להיבדל ממנה ולא להיפרד ממנה. כן, אנחנו נראה בהמשך. שכל מה שצריך זה בעצם לברר את הגאווה ולא לעקור את הנטייה הזו מן הנפש. כי הנטייה הזו כשלעצמה היא כוח חשוב מאוד. כוח הגאות הוא כוח מאוד חשוב. צריך לדעת להשתמש בו במקומות המתאימים, להתגאות כנגד רשעים, להתגאות כנגד יצר הרע שלי, להתגאות ולומר לו, אתה מעיז להכשיל אותי? עליי השם ציווה. דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים. אני מתגאה כנגד היצר הרע. יאמר לו, מי אתה שנסה להכשיל אותי, להעביר אותי על דעת קוני? כן? זה גאווה, אני מתנשא עליו. אלמלא כוח הגאות שבנפש, אי אפשר היה להחציף פנים. לא היינו יכולים לזכות לעזות די קדושה, צריך לדעת. אלמלא מידת הגאווה, אלמלא הנטייה האנושית הזו שבתוך הנפש, לא היינו יכולים להיות גאים, לא היינו יכולים להיות חצופים בקדושה, לא היינו יכולים להיות עזים במקום שצריך, היינו מתקפלים. בכל מציאות שהיה עומד מפריע מולנו, היינו מתקפלים. אגב, זו אחת הסיבות, אגב, שמשה רבינו, כן, משה רבינו שיוצאים למשימת הריגול, לפני היציאה למשימת הריגול, משה רבינו משנה את שמו של יהושע, של הושע בן נון, הוא מוסיף בשמו, תודה. כן, מוסיף לו יוד בשמו. מה זה יוד? יא יושיעך. מעצת המרגלים. מה זאת אומרת יא יושיעך מעצת המרגלים? כי משה ראה שיושע בן נון קנה לו את מידת הענווה באופן חזק מאוד. בגלל שמשה ישוע היה משרתו של משה, נקנתה בו מידת ענווה מאוד מאוד חזקה. והיה חשש שמידת הענווה מכסה וקוברת תחתיה את מידת הגאווה לגמרי. ולמשימת ריגול כזו, שמשה כבר יודע שעשר המרגלים הולכים להוציא דיבת הארץ, צריכים לחמש את הושע בן נון במה? בגאווה. כי אם עכשיו יגידו המרגלים מה שיגידו, יתחילו להוציא דיבת הארץ, והושע יבוא בענווה, אז מצד הענווה הוא לא יעיז לפתוח פיו מולם, כי הם גדולים ממנו לפי סדר החוכמה. הושע בן נון הוא מנוי בסדר ברשימה שם בתור מספר 5. יש 4 לפניו. 4 לפניו יש. איך הוא יעיז לפתוח פיו לפני גדולים ממנו? מצד הענווה אין לו רשות. מצד הגאווה, הגאווה מחזקת בנו את הרושם שאת רצון השם אנחנו עושים. גם ישוע, גם משה, גם משה, ישוע בן נון. הוא יודע שאסור להוציא דיבת הארץ. אבל זה מופיע אצלו בפורמט של ענווה, בלי גבורה. אם ידיעת האמת היא ידיעת אמת שבאה רק מכוח ענווה של רכות, כן? הרכות אל האמת. אני רך אל האמת. אני נכנע, אני מתבטל. אני רגיל לעבודת הביטול, אני בבעיה. כי לפעמים אי אפשר שהביטול יפתור את הבעיות. הרשעים מנצלים את הרכות של הצדיקים. מה עושה הצדיק? מפעיל את מידת הגאווה. ועל ידי החיבור של מידת הגאווה עם מידת הענווה, זה מה שנקרא גאווה שבענווה, כן? גאווה שבענווה. הגאווה היא לא בלעדית בפני עצמה. היא משרתת את ידיעת האמת שמורגשת בענווה.
קטנתי מכל ההסדים וכל האמת.
כן, זה פסוק, כן? התעוררות הגאווה היא כמו תבלין. הגאווה מטבלת את הענווה. היא נותנת לה כוח, היא נותנת לה עוצמה פנימית, כדי שאפשר יהיה לדבוק באמת, באמת, גם במצבים של התגברות הרשעה. כן? זה אחת הסיבות שהוא נתן לו יוד, אבל יש אומרים שהיוד שהוא נתן לו, יוד שהיא קטנה שבאותיות, היא כנגד החוכמה. זאת אומרת, הוא נתן לו גם את היכולת להתבונן לעומק עצת המרגלים. זאת אומרת, ידע משה רבינו שיהושע בן נון יקדים את החכמים ממנו מצד הענווה. מה הוא עשה? הוא נתן לו חוכמה כדי להשקיף פנימה לשורש עצתם של המרגלים, ולראות שכוונתם היא שלילית, להוציא דיבת הארץ, כדי שישארו במדבר ומזכו להמשיך להיות נשיאים, וכל כוונתם בעומק העניין היא קטנותית, אלא שהיא מצופה בהרבה הצטלאות, היא מצופה בדברי חוכמה ודברי תורה, הוא צריך חוכמה מיוחד, זה אות י' כדי להתבונן פנימה אל עומק השקר, וכאשר הוא יתבונן אל עומק השקר, תהיה לו את התעוזה ואת הגאווה ואת הגבורה להתקומם כנגדה. זאת אומרת, מידת הגאווה הקדושה היא מתעוררת מתוך ההשקפה אל עומק האמת, שאני יודע מה כוונתך באמת. מה כוונתך היא? אני עכשיו יוצא לכם נגדך. מידת הגאווה, אם כן, היא מתעוררת על ידי השקפה והשגה של האמת למיטה. מה שאין כן, מידת הענווה יש לה נטייה. יש לה נטייה לדון לכף זכות. לא תמיד מתבוננת לעומק הדבר. על פי הנראה לעיניים מעדיפה את הביטול כדי לא לריב. כן? היא מעדיפה את הביטול לפני מישהו מוחזק כגדול בישראל. חמישה נשיאים כאלה ענקים שגדולים ממנו, ראשי שבטים. כן? או, אני מתבטל. אין פה התבוננות לעומק. חימש אותו ביוד, שהיא בסופו של דבר הולידה את הגאווה. אז כאן כתוב להיבדל ממנה. חוכמת ההבדלה, כן? היא חוכמה מיוחדת, שבאמצעותה אנחנו מבדילים בין הטוב ובין הרע שבגאווה עצמה. אנחנו מנקים, על ידי הבדלה, אנחנו מנקים את הגאווה מהשיגים שדביקים בה, כן? שיגים של יצר הרע, יצר הרע גם הוא מתלבש ורוכב, שם הרשע, הוא רוכב על גבי הגאווה, גאווה תחשבו שזה סוס, אבל הסוס הזה מנוצל לצרכים שליליים על ידי יצר הרע. כן? על ידי ההבדלה, כוח החוכמה שעליה דיברנו, אנחנו מנקים את הגאווה משיגיה, ולומדים להכיר אותה, בצורתה הנקייה והתאורה. כמו קור אטומי שמשתמשים בו, כן? לתאורה ולמסחר, כן? או ליצירה, ולהבדיל, אפשר להשתמש בו גם ליצור פצצות אטום, כדי להשמיד את האנושות כולה. אותו דבר גאווה. גאווה זה קור אטומי רב עוצמה. כל מי שמרגיש בקרבו את הכוח הזה של ההתנשאות, את הכוח הזה של מתיחת וזקיפת, כן? החזה. אני, כן? כל מי שחש שהוא מוכשר למידת הגאווה, צריך לדעת שניתנה לו עבודה לא פשוטה. יש אנשים שמטבעם, כמו שאמרנו, עם בעלי ענווה, זה לא תחום ההתמודדות שלהם, הם נוטים מטבעם לביטול, אצלם עבודה היא אחרת, כפי שראינו אצל הושע בן נון, אבל כל מי שחש בקרבו את מידת הגאווה, המולדת, הספונטנית, הממהרת להתבטא בכל מצב ומצב, העבודה שלו היא עבודת ההבדלה. עבודת ההבדלה. ואם הוא יתרשל בעבודת ההבדלה, מהר מאוד, הוא יגיע לעזות של טומאה. כן? אז פנים לגהנם. כן? מהר מאוד יכול להגיע לזה. להמשך הזמן, לאט לאט בתחילה בדקי דקות, באופן שלא רואים. בסופו של דבר, ממש לעשות מעשיו לאור היום, ממש, ב- בגאווה ובבוז. כן? אז כל אחד לפי טיבו יעשה לו את העבודה שלו. בכל אופן, זה מה שרצינו להגיד לגבי חיוב האדם להיבדל ממנה. כי פתח לרעות רבות, ולא ראינו כזאת לרעה בכל המידות, כן? רעות רבות דווקא, כן? הגאווה ראינו שהיא מידה כללית, מכיוון שהיא מידה כללית, לכן היא מולידה רעות רבות פרטיות. כן? כל המידות הרעות, אם נתבונן, אנחנו נראה שהן יוצאות מן הגאווה. דבר מאוד מעניין. כל המידות הרעות, כן? הן יוצאות מן הגאווה. כעס, שנאה, צרות עין, קנאה, כל המידות שאנחנו רגילים להחזיק אותן כמידות רעות, כן? בית הגידול שלהם זה רחם הגאווה. ממש כך. יש מידות מולדות, לעומת זה, שמוצאן הוא לא מן הגאווה, כן? יש עצבות שהיא באה מגאווה, ויש עצבות שלא באה מגאווה, אלא היא באה ממידה מולדת ראשונית. כמו ספיחים, הן צומחות מאליהן. כן? כמו ספיחים בשביעית, שזה דבר שצומח מאליו, לפי אחת הגדרות של ספיח, כן? דבר שצומח מאליו. יש עצבות שהיא צומחת מאליה, כמידה מולדת מתחילת חיי אדם. כן? אבל יש עצבות נרכשת, שהיא לא נמצאת בך מטבע הולדתך, אבל היא מתפתחת כתוצאה מגאווה. כן? ויבוא המן לביתו, אבל וחפוי ראש, כן? למה? כי מרדכי יושב פתח השער. המן הגאוותן רואה את מרדכי לא נע ולא זע, והוא עצוב. למה הוא עצוב? כי לא ניתנה לו משאלת ליבו. לראות את מרדכי משתחווה לפניו. מידת הגאווה של המן רוצה לבלוע את העולם כולו, אבל יש לו עצם בגרון. מי זה? מרדכי. עם אחשוורוש בינינו, הוא יסתדר. הוא יסתדר. כי אותם המורדים, אותם אלה שקשרו קשר נגד אחשוורוש, הם היו שליחים של המן. אתם לא יודעים את זה, אבל הם שליחים של המן. אם אחשוורוש הוא יסתדר, הוא כבר מתכנן את המרד. הוא מתכנן את המרד. איך יודעים את זה? יודעים את זה. אחשוורוש תפס את הנקודה הזו לקראת סוף הסיפור. כן? אבל הוא כבר התחיל להניע אנשים בתוך הממלכה, שיחד אותם בעון עתק, כדי שיקשרו קשר לחשוורוש, חשוורוש ימות, ואז הוא יבוא מול הקבר בתדמה ויספוד לו הספד מלא שבחים, אבל יישב על כיסאו. זו הייתה התוכנית של המן. הגאוותן הזה רצה לכבוש את כל העולם, והנה בדרכו עומד מרדכי. אז הוא בא עצוב הביתה. עצבות וגאווה הרבה פעמים הולך ביחד. נא לבדוק את הגאוות את העצבויות הנרכשות, לא המולדות, כן? את העצבויות הנרכשות שמתפתחות במהלך החיים, ותשימו לב שזה נובע כתוצאה מאיזשהו ציפייה מוגזמת, איזשהו ציפייה למשהו שלא הגיע זמנו להתגשם, שלא מתאים לי, כן? אני לא יכול לדרוש מן הסביבה להעניק לי אותו, כי הסביבה היא מורכבת ויש בה רצונות שונים. אז אני מתעצב על ליבי. אדם ענב הוא לא עצוב לעולם. כי הוא נמצא בנקודת האמת, הוא יודע מה ראוי לו, מה לא ראוי לו, באיזה תנאים הוא יכול להשיג. אדם ענב הוא מחובר לאמת לגמרי, לא יכולה להתפתח בו בכלל עצבות. אדם עצוב זה אדם שהוא מעוצב על ידי מידת הגאווה. זה אדם שהוא מעוצב, הוא בכלל לא שליט בעצמו, שולטים בו כוחות לא נורמליים. שולטים בו כוחות, הייתי אומר, הגאווה השלילית היא כוח דמוני, הוא כוח מסוכן ביותר, שמטרתו, כן, כמובן בעידוד היצר, מטרתו זה להפוך סדרי עולם, לעשות עליונים לתחתוניים ותחתוניים, בן אדם להפוך אותו לעליון. העלה על במותי אב, אדמה לעליון. ואברהם שקיבל גדולה מה אמר? ואנוכי עפר ואפר. אנוכי עפר ואפר. גם שהוא קיבל את הגדולה, הוא זיהה את המקור של הגדולה. הוא זיהה את חסד השם שנותן לו תפקיד, והוא התמלא בהכרה טובה ששמרה על היחס הנכון בין בורא ונברא. הוא לא יצא מן הסדר. הגאווה היא טשטוש של הסדרים. היא סדומית. זה מה שעשו בסדום. בסדום זה היה בעצם המקום שבו טיפחו את מיטת סדום. איך אומרים? הקצר מעריכים אותו והארוך מקצרים אותו. זה סדום. סדום זה שינוי הסדרים. סדום זה משקף זכור. סדום זה שנאת העניים. כצעקתה, מביא רש"י את המדרש, כצעקתה של אותה ריבה, אותה ריבה שנתנה פת לחם לעני, ומרחו אותה בדבש, והקצו אותה הדבורים ומתה. זה סדום. יסוד הרשעה, שינוי הערכים, הפיכת היוצרות. הקדוש ברוך הוא קבע מהו הטוב, אנשי סדום בגאוותם, כן? שבעת גאון ולחם, ויד עני ואביון לא החזיקה. גאווה. הגאווה, כן? מקומה, בית הגידול המיוחד שלה הוא בסדום המקראית. לכן היא נהפכת, מכיוון שאין לה קיום מעל פני האדמה. הגאווה, הקנאה והכבוד מוציאים, התאווה, הקנאה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. העולם הזה לא סובל את הגאווה השלילית, מכיוון שהוא הפך חוקי המציאות כולה. עד כדי כך. ברוך אתה, אדוני אלוהים, מלך העולם, שהכל נהיה בו. כן. מפני חיוב האדם להיבדל ממנה, כי היא פתח לרעות רבות. כן? פתח ההולדה. לרעות רבות. ולא ראינו כזאת לרעה בכל המידות. לכן צריך האדם להתחכם להניגה אל המנהג הראוי ולדחות אותה במקום שאינה ראויה בו. אסור לתת למידה הזו, שימו לב את הביטוי, על כן צריך האדם להתחכם להניגה אל המנהג הראוי. להתחכם להניגה אל המנהג הראוי, פירוש הדבר. את הסוס הזה, את השור הזה, אסור לתת לו להסתובב מבלי מחרשה. יש בעלי חיים שכאשר יש עליהם מחרשה, הם נכנעים. ואז קורה להם דבר מופלא. אותו שילוב מופלא בין ענווה וגאווה. שור למשל הוא כוח, שכאשר מניחים עליו את העול, הוא נכנע. ואז מתרחש המיזוג המופלא של ענווה וגאווה, כמו שקראנו אצל הושע בן נון, גאווה שבענווה. נשארים כל הכוחות של השור, אותם כוחות שכאשר הוא היה בלא עול, שימשו אותו לנגוח, כלשון הגמרא, אם אתה רואה שור בימי ניסן, אם אתה רק רואה את האוזן שלו, ממרחק כזה שרק אתה רואה, אני יודע, רק את הקצה שלו, תברח. שור בימי ניסן, זה מסוכן. מסתובב לו ככה באחו, כולו מלא כוחות, מתחיל הקיץ, הוא מסוכן מאוד. שור בימי ניסן. אבל אם אתה שם עליו עול, כל הכוח שלו מתכנס אל תוך פורמט של הכנעה וענווה. ואז נוצר המצב המופלא של רוב תבועות בכוח שור. אז אנחנו מכוונים אותו אל התלם, הוא חורש, הוא זורע, הוא קוצר, כן? הוא פועל באופן ישיר לכל פעולות ההחייאה האלו של זריעה, של חרישה, של זריעה ושל קצירה. ככה זה גם ביחס לגאווה. הגאווה זה שור משתולל. זה כוח חזק מאוד. זו נטייה בסיסית בתוך הנפש, שמקבלת את מכפלת הכוח שלה מהכוח היצרי שבאדם. הכוח היצרי שבאדם שניתנה לו יכולת למרוד בבוראו. איך הוא מורד בבוראו? בבוראו הוא משתמש בחיילי החצר. הנפש זה חצרו של הקדוש ברוך הוא. הוא מסית את חיילי החצר, הוא לוקח את הגאווה, שזה הכוח המרכזי, זה הרולה של הנפש, זה הבדאי, זה כוח ענק, חזק מאוד, שהקדוש ברוך הוא הציב אותו בתוך הנפש כדי ללחום מלחמת השם נגד הרשעה ונגד הרע. מה עושה יצר הרע? לוחש לו באוזן. יש לי בשבילך משהו, משהו. תבוא איתי, אתה תראה מה תקבל. ואז הוא מפתה אותו בלשון חלקות. אדונך מת. הוא לא רלוונטי, הקדוש ברוך הוא בשמיים, הוא לא משגיח על הארץ, פה הדברים מתנהלים אחרת. מתחיל לפתות אותו. אם יפתוך בני חטאים, אל תווה. מתחיל לפתות אותו. אם יאמר לך יצר רע, חטא, והקדוש ברוך הוא מוכר לך. כל מיני סוגים של פיתויים, קולות שנשמעים בתוכנו, נשמעים בתוכנו, לפעמים זה מתלבש ברגש, הקולות האלה זה לא קולות מילוליים. אם זה היה מילולי, אז היה פה חוכמה. אבל זה לא חוכמה. זה פשוט בא לרגש. היצר הרע מתלבש ברגש. מי זה הקדוש ברוך הוא? מי אמר שהוא ברא את העולם בכלל? מי ברא אותו? מי עשה אותו? מה היה לפני שהכל נברא? איך יכול להיות שפתאום הופיע בו? כל מיני דברים כאלה, תלוי. אם אתה בעל שכל ואתה, יש לך נטייה לפילוסופיה, הוא מתלבש לך בדרך השכל. מתחיל להכניס לך לספקות, וכל מיני, מה שנקרא, להיכל התמורות הוא מתחיל להכניס אותך. שאלות מוזרות כאילו שאין עליהן תשובה. מה קדם לבית, בראשית ברא אלוקים, במקום להתבונן על הבית של הקדוש ברוך הוא, שזה העולם הזה, ולראות מה הקדוש ברוך הוא רוצה פה, הוא מביא אותך מעבר למחיצה של הבית. מה קדם? אתה מתחיל להתמלא בספקות, בלבולים, הרגשות שלך סוערים, ואז הוא לוקח את הגאווה ואומר, אין בורא. אין בורא. השטח פנוי. מלוך. עכשיו אתה תמלוך. זה אחת מסיבות הגאווה יותר חזקות. שטח פנוי. שטח פנוי מנוכחות אלוקית בכל מיני מדרגות. כל מיני מדרגות. זה לא דווקא אין אלוקים לגמרי. יכול להיות שהוא קיים. אבל הוא קיים לי בשכל. במציאות אני לא חש אותו. אין לי חוויה של דבקות, של השגחה. אין לי, אין לי. שכלי, אני שכלי. כן? זה רק בשכל. בשכל, דרשות, עניינים, טק, טק, טק. הוא לא רלוונטי לחיים. הוא לא זורם בעורקים של החיים, אומר היצר הרע לגאווה. בהתלחשות פנימית, בהמתקת סוד, בלשון הרע. כן? פנימי. זה לשון הרע פנימי. שהיצר הרע לוחש לכוחות הפנימיים, וזה מתלבש במחשבת האדם, ובדמיונו. כל הדיאלוג הפנימי הזה מתלבש בכוחות של הנפש. ומדיחים את הקדוש ברוך הוא ממלוך. לפעמים נותנים לו מנדט נשיאותי. וכל ניסיון שלו להתערב בענייני פוליטיקה, שתוק, אתה רק נשיא. עזוב, אל תתערב. אל תתערב. אתה רק בתקסים, אתה בתקסים. ואת הכנסת, ניתן לך קצת בשבת איזה משהו קצת קטן. ניתן לך, כמובן שאולי יום כיפור, אתה יודע מה? פלח, יום כיפור, על הכיף כיף. אבל אל תתערב לי בסדרי החיים. אל תתערב לי בסדרי החיים. שם, הגאווה. שם יש מלך אחר. זו מובלעת, זה חלל, זה חילול השם. זה חלל שבו השם לא מתגלה. פה נוצר את הגאווה. הכוח המסוכן הזה, כן? לכן הוא אומר לנו, לכן צריך האדם להתחכם, להניגע אל המנהג הראוי. עבד כי ימלוך. תפקידה של החוכמה מהו? תפקידה של החוכמה זה להשקיף על הנפש ועל כוחות הנפש מנקודת מבט של האמת. מנקודת המבט של האמת, כל כוח מקבל את תפקידו. הנה, אמרנו מקודם. תפקידה של הגאווה, להתגאות כנגד הרשעים, חוצפת הקדושה, עזות הקדושה, וכו' וכו'. זה תפקידה של החוכמה. החוכמה היא מתבוננת על כוחות הנפש מנקודת האמת, היא רוכבת על השור הזה, היא תופסת בקרניו, והיא מתעלת אותו למקום הרצוי. חוכמה, כוח מה? זה הכוח של מה זה? מה זה גאווה? מה זה הרגשה הפנימית הזו בתוכי? מה זה? למה זה אנוכי? והתרוצצו התאומים בקרבה, למה זה אנוכי? האדם מרגיש את הגאווה מקרקרת בתוכו. הוא צריך לשאול, מה זה? מה זה הכוח הזה? מה זה? זה תפקידה של החוכמה. החוכמה זה האולטרסנד. היא יורדת לעומק הדברים, היא מתבוננת בכוחות הפנימיים, היא מגדירה אותם, היא קובעת את מינם, את מצבם, את תפקידם. זה כוחה של החוכמה. אם אין דעת, הבדלה מיניים. אתה חונן לאדם דעת, מלמד אנוש בינה. וקבעו בברכת אתה חונן לאדם דעת, כן? את ברכת ההבדלה. כן? לא, כן? לא כדעת שאר החכמים. יש מי שאומר, אומר אותה ברכה רביעית בפני עצמה. יש מי שאומר, אומר אותה במודים. יש מי שאומר, אומר אותה בתוך חונן הדעת. וזו המסקנה. לא אומר אותה בברכה רביעית בפני עצמה, ולא במודים. אלא במה? בתוך חונן דעת. בתוך אתה חונן. למה? כי אם אין דעת, הבדלה מניין. כוח ההבדלה, כוח ההגדרה, לשמה ניתנה בנו גאווה, היא רק באמצעות הדעת. אין כוח אחר שיכול לברר את זה. אין כוח אחר שיכול לברר את זה. כן? לכן הוא אומר, לכן צריך האדם להתחכם. החוכמה, שימו לב, זה לשון מתפעל פה, הוא משתמש פה, מלשון מתפעל. התפעל, להתחכם. למה כתוב להתחכם? אפשר היה לכתוב, לכן צריך אדם להשתמש בחוכמתו להנהיגה אל מנהג הראוי. למה כתוב להתחכם? כי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. הוא צריך להתחכם מבחוץ. אתה רוצה להתמודד עם הגאווה שלך, אתה חייב להתחכם מבחוץ. אתה צריך ללכת לאנשים שהצליחו לעשות את זה, שיש להם כבר את היכל החוכמה, החוכמה המנהיגה, כוח ההנהגה של החוכמה, אותו יוד קטנה. כוח החוכמה, אתה חונן אדם דעת, ומלמד לנוש בינה, וחונן הוא איתך חוכמה, בינה ודעת. זה חייב להיות. לכן אתה צריך להתחכם. אתה לא יכול לבד. אתה חייב להתלמד. חייב להתלמד. ממי שעמל וטרח בזה, ממי שמנהיג את השברים שלו, או מי שמנהיג 12 שברים. איפה זה כתוב? שישה צמדים, 12 שברים. זה אלישע, לא? אלישע. הוא מנהיג שישה צמדים, 12 שברים. אליו תלך. ממנו תחכים. הוא ילמד אותך איך מנהיגים את המידות האלו. איך מתמודדים עם הרעיות האלו. להתחכם. לכן צריך אדם להתחכם. להנהיגה אל המנהג הראוי, ויש לה מנהג ראוי לגאווה, והיא רצויה, והיא חשובה, והיא אהובה, אבל כאשר מנהיגים אותה במנהג הראוי, ולדחות אותה במקום שאינה ראויה בו. הגאווה, יש איזו שאלה על הדברים שנאמרו? שרוצה להעיר משהו? לחזק? כן, לפקפק? זה מובן הדברים שנאמרים או ש... זה מובן. סתוב שאתה אומר, דיברנו עוד 10 דקות ראשון. חשוב, הייתי חושב לעבור לפסקה הבאה, ויש פה מישהו שלא הבין מה אמרתי. הבחור נבון. מה לא מובן?
אמרתי שהשכל יכול להשתלט בתוך גאווה, אבל אמרתי איך בסוף השאר צריך לקחת את השכל שמשולע על הגאווה.
איך עושים את זה? תראה, באופן כללי צריך להבין את ההבדל, צריך להבין, תראה, גאווה שהיא בלי שכל היא גאווה רגשית. רגש יש לו רק כיוון אחד. רגש הוא חד כיווני. חוכמה לעומת זה היא רב כיוונית. פירוש, אדם דרך לי על הרגל. כרגע אני מרגיש שכואב לי. יש לי תגובה ספונטנית אחת. איי! השכל אומר, אל תגיד איי, כי אתה תאיר את חברך הישן. ראית? זאת אומרת, השכל מתערב במהלך הרגשי וקובע לו יעדים, סדרי איפוק וריסון, גבולות. זה כוחו של השכל. השכל מתבונן על כל מצב מזוויות רבות. כאשר הזווית המרכזית או המבט העיקרי שהשכל מתבונן עליו, הוא המבט המוסרי. מהו רצון השם? לפעמים רצון השם שנצעק איי, לפעמים רצון השם שלא נצעק איי. תלוי במצב, תלוי במקום, תלוי באדם, תלוי בזמן, תלוי בהרבה דברים. הגאווה הרגשית היא חד-כיוונית. מה חד-הכיווניות שלה? אני תופס את מקומך. זה נקרא גאווה רגשית. כן? תראה על ילד, ילד שיש בו את הגאווה הטבעית, הוא רוצה להיות, כן, הראשון. מגיע לו, הוא רוצה לקבל ראשון, לא מגיע הכי הרבה. זה נקרא גאווה רגשית, שיש לך כיוון אחד, אני במרכז. גאווה שכלית זה אתה במרכז, ואני מתגאה בגאות השם. אין אפשרות להגיע למסקנה כזו, להנהגה כזו של הגאווה, של רגע של הגאווה, אלא על ידי מבט שכלי מפותח ומפוקח. דיברנו במסיעת ישרים, כן, על סוג שכל שהוא בכלל לא שכל חופשי. דיברנו על זה. יש לפעמים, כן, נדמה לנו שמישהו חכם, אבל הוא מה שנקרא חכם להרשיע או חכם להרע. חכם להרע זה טיפוס שהחוכמה שלו משמשת לרע. הוא משתמש בחוכמתו כדי ליצור לעצמו מרכז, להבליט את עצמו יותר ויותר. הוא עושה את זה בצורה מתוחכמת. הרגש מקבל גיבוי מהשכל כדי ללכת בדרך המקולקלת. לכן, כדי שנוכל להנהיג את הגאווה, אנחנו חייבים חוכמה מפוקחת. לכן אמרנו להתחכם. אם אתה תשתמש בחוכמה שלך, החוכמה שלך תלך שבי אחרי הגאווה של הרגש, הגאווה הרגשית. והשכל ימציא המצאות ופטנטים איך להרחיב את השליטה שלך בצורה יותר מתוחכמת, שאנשים לא ירגישו, אפילו תיתן בונוסים, יתחלק מתנות לעובדים שלך, אבל בסופו של דבר זה כדי לשלוט בהם. זה חותמה של החוכמה כאשר הגאווה משתלטת עליה. היא יוצרת גאווה של צווארון כחול. גאווה מנומסת, גאווה שמלאה בנימוסים, כמו שאומר הרמח"ל במסילת ישרים, במידת הנקיות, על הגאוותן. יש גאוותן שילך עקב בצד אגודל, מאוד מנומס, הוא בכלל לא רודף אחרי גאווה, הוא ענב שבענבים. זה אצל אנשים חכמים. ככל שאדם יש לו כישרון חוכמה יותר גדול, והוא לא מציל את החוכמה שלו, ולא מאציל על הגאווה, האדם הזה הוא הגאוותן המסוכן ביותר. זה קורח, זה המרגלים, הגאוותנים החכמים, 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 החכמים. מסוכן מאוד. זה אנשים הכי, הכי מסוכנים. אלו אנשים שיש להם תלמידים, אלו אנשים שלפעמים אפילו הם אדמו"רים, יש להם חצרות של אלפי, אלפי אנשים. קורח, תחשבו, אז רבותיי, כל שנה אנחנו קוראים את זה, ואנחנו לא, לא מבינים מה אנחנו קוראים. קורח לקח לצידו 250 ראשי סנהדראות. אתם מבינים מה אומרים לנו חז"ל? קורח שכנע 250 חכמים גדולים בישראל, ראשי סנהדראות, שכל אחד מהם ראוי להיות ראש סנהדרין. רבותיי, זה כמו להכניס לקואליציה שלי, אין לנו בדור היום, נשמע קצת חיוור אם אני אומר, שכנע את הרב אליהו, כן, שכנע את הרב ביגון שיצטרף אליי. תארו לעצמכם, זה כאילו קורח היה לוקח את כל החכמים שאתם מכירים בארץ ישראל. את הרב שח הוא היה לוקח, זכר צדיק לברכה. את הרב קניאבסקי הוא לוקח. יכול להיות שהם שכנע את הרב קוק גם. כולם היו לצידו של קורח. הרי לא יאומן. לא יאומן. תבינו איזו עוצמה של חוכמה. זה חוכמה כזו שהיא מצליחה לקחת את המידה הכי מגונה שבאדם, הגאווה, ולהפוך אותה למשהו הכי נפלא. כאילו, השקר זה דבר הכי יפה. קשה לעמוד בזה. קשה היה לאותם החכמים לברר את השקר שבדברי קורח. וצריך להבין, קורח לא טען טענות פשוטות. זה טענות מאוד עמוקות. שאותם החכמים סברו וקיבלו. הם ישבו מול קורח, והם שמעו את דבריו, והם הרגישו שהם כקוף בפני אדם. אין להם יכולת להשיב אותו דבר. הם נאלצו להודות באמת ולעבור לצידו של קורח. מה עם משה רבנו? לא יודע, אל תשאלו אותי. אבל זה קרה, חז"ל אומרים לנו. שבתאי צבי, בתקופתו, 350 רבנים גדולים בטורקיה, קושטא, איסטנבול וסביבתה, היו שם חכמים גדולים בתקופה ההיא. 350 רבנים, רבני על, הצטרפו אליו. הצטרפו אליו. עד שרבני אירופה שמעו את הדבר הזה, החליטו ללכת ולברר מי האיש הזה, מה זה? שלחו את אחד מחכמי הסוד מפולין, שילך לפגוש אותו, את שבתאי צבי, במקום מושבו שם במאסר, כבר אסרו אותו באותו הזמן, הטורקים אסרו אותו. שלחו אחד מחכמי אשכנז, מחכמי הנסתר, שידיו רב לו בתורת הזוהר, בתורת הסוד, בחוכמת הזוהר, שלחו אותו להיפגש עם שבתאי צבי. הוא נכנס לחדרו של שבתאי צבי והתווכח איתו בענייני סוד. ונשתגע. כך כתוב. נשתגע. הוא לא יכול היה לעמוד. הוא לא יכול היה לעמוד. הוא כיפח אותו בקושיות. וטוב שאנחנו סתומים. אני מודה על עצמי שאני סתום וטיפש. כי אם היינו יכולים להבין את הסברות של הכופרים, לא היינו יכולים לצאת מהם. ברוך השם שהקדוש ברוך הוא אטם לנו את הראש. אפשר לעורר פה קושיות, לא אני. אני לא יודע לשאול אותם, ברוך השם. אבל אם היינו פתוחים לשאלות שמעלים ספקנים, אפשר היה ליפול. זה לא פשוט. ורמזתי את זה מקודם עם הבית של בראשית. לעבור מעבר לפרגות של הבית ולשאול שאלות. אוי ובוי. אם השאלות האלו היו נוגעות בנו בליבנו, אנחנו לא יודעים מה היה קורה. אבל יש שכבת אוזון של הבערות, שהיא לא מאפשרת לנו להבין את המשמעות של השאלות האלו, להבין את הערס שבהם. שאלות מסוכנות ביותר, שאלות שיש בהם טעם, שאלות שיש בהם טעם. אסור לשאול אותן, אבל שאלות עם טעם. שאלות עם טעם. רק לא הורשינו לשאול אותן. אשרינו שהשאלות האלו נכנסות בנו. אשרינו שאנחנו לא מבינים את המשמעות של מי ברא את הבורא. אפילו אנחנו צוחקים על השאלה הזו. אשרינו. אבל אתם זוכרים את החבר'ה בכיתה שהיו אומרים? אם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא כל יכול, אז הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה. אתם זוכרים את השאלה הזו? שאנחנו צוחקים אלה? ברוך השם שאנחנו צוחקים. לא בגלל שאנחנו מאמינים. בגלל שאנחנו לא מבינים את המשמעות של השאלה הזו. אם היינו מבינים את המשמעות של השאלה הזו, היינו בבעיה ברגע זה. ברוך השם. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. שומר עלינו מהשאלות האלו.
בתשובה על השאלה הזו,
תמצא בתיקוני הזו. לא, זה. זה לא. אחרי, חכמים, כל אחד זה. ברוך השם. ואז ידעו. החכמים של אז, ליבם היה פתוח ושכלם היה חזק לשמוע את השאלות. לשמוע את שבתאי צבי, שחוזר ומוכיח. שכמו שמשה רבינו הלך 40 שנה לקוש, ורק אחרי זה התגלה, ומה זה קוש? זה מקום של קוש, זה מקום של זוהמה. כך גם אני נכנס לתוך הטומאה, כי רק מתוך המלחמה עם הטומאה אפשר להביא לקדושה. כך הוא אמר להם, הוא הביא להם ראיות מהזוהר הקדוש. והפולני הזה לא יכול היה לעמוד בפניו, ונשתגע. הציץ לעולמו של שבתאי צבי, ונפגע. לא יומן כספר. כן. יש עוד שאלה? הייתה איזו שאלה נוספת? כן? הרב
אמרו שיש שני סוגי עצמות, אחת שנובעת מתוך מידת הגאווה ואחת מולדת. הוא גם אמר
הרב שאם
זכה אדם למידת הענווה, אז אין בו עצמות בכלל. אבל מצד העצמות המולדת היא עדיין קיימת, או שהענווה מבטלת גם אותה?
הענווה מבטלת גם את העצמות המולדת. יחד עם זה, אולי בכל זאת, אולי בכל זאת נתאמץ להשיב כראוי על שאלה שלך. אני אמרתי, הענווה מבטלת גם אותה. התשובה היא לא מדויקת. התשובה היא לא מדויקת, אפשר להגיד שאפילו לא נכונה, אני חוזר בי מדבריי. אי אפשר לבטל, בדרך כלל, אי אפשר לבטל מידה מולדת. עצבות מולדת זה מידה מאוד 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 חזקה, כי היא צומחת מהקרקע הטבעית. מה שנקרא מידה פשוטה. לעומת העצבות הנרכשת שהיא מידה מורכבת. היא נקנתה בעקבות תנאים אחרים, כן? כן? כאשר הוא גאוותן, הוא עצוב. זאת אומרת, העצבות היא תלויה בדבר. מכיוון שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטל עצבות. אבל עצבות פשוטה היא לא עצבות מורכבת. יש לה כוח של יסוד. כן? יש לה משהו מעין הכוח של היסוד. כוח של יסוד. היסוד הוא פשוט, לעומת התרכובת. אם כי אין יסודות. מה שלימדו אותנו בטבלה הכימית, כן? טבלת היסודות, שיש דברים שהם יסודות ולא תרכובות, זה לא נכון. אני חושב שאני לא טועה בזה. ידידיה, יש באמת יסודות? אפילו האטום הוא לא יסוד. גם אותו אפשר לפצח, נכון? אין דבר פשוט במציאות. כל דבר במציאות הוא מורכב. את הפרודה... עוד לא הצליחו לפצח, אתה רוצה לומר. עוד לא הצליחו לפצח. אז אתה רוצה להגיד, הפרודה זה היסוד. בסדר? עד שימצאו דרך גם... כן. מה זה אנטי חומר? שמעתי שאנטי... מישהו שמע על הביטוי הזה? כן? מישהו מכיר את הביטוי הזה? אנטי חומר? שמעתם על זה? לא שמעתם. טוב, לא ניכנס לזה. זה דבר שחשבתי שמישהו מכיר את זה, כי נדמה ששם... תמון חלק מה התשובה לשאלת היסודות, אם יש דבר כזה שהוא יסוד, אבל אני לא אכנס לזה כי אני לא מבין בזה, שמעתי בערך דברים.
היום מדברים בתורת הקוונטים על החלקיקים של החלקיקים.
החלקיקים של החלקיקים.
אנחנו מחלקים חמישה סוגים?
כן.
חמישה סוגים של אנחנו לימדו אותנו בתיכון על אלקטרונים ופרוטונים. עכשיו מדברים על זה שלהם עצמם יש חלקים. זו תורת הקוונטים.
אז להם עצמם יש חלקים, וגם לקווארקים יהיה חלקים. וימצאו, יפה, יפה. אז ככל שמסתכלים יותר פנים, אנחנו רואים שאפילו הפרודה, גם היא מורכבת ביחס למעציל אין סוף ברוך הוא, שהוא היסוד הפשוט היחידי. כך אומר רב קוק במוסר אביך, בלשונו הזהב. בוא נראה איך הוא אומר את זה בלשונו. לא נפסיד, הלשון של הרב קוק היא לשון מתהרת. מאוד מתהרת. אז בוא נראה איך הוא אומר את זה בלשונו, לגבי תורת היסודות, שהוא מדבר על בירור המידות, הוא אומר שכל מידה מורכבת מכל מיני מידות אחרות. לכן היא גם קלה לתיקון, כי היא מורכבת. אז הוא קובע קביעה מעניינת שהוא לוקח אותה מתורת הסוד, והנה כמו שאנו רואים שכל החומרים הגשמיים מורכבים מיסודות, וגם היסודות בעצמם מורכבים, וכפי הכלל האמיתי שהודיעונו חכמי האמת, שאין מציאות פשוטה, זולת המעציל אין סוף. ברוך הוא. ואפילו הספירות העליונות, הנה הקוורקים, אפילו הספירות העליונות, שמהירות כספירים, מופשטות לחלוטין, לכאורה איפה אפשר לחלק אותן? מה עוד ניתן פה לחלוקה? אפילו הספירות העליונות, מורכבות וממוזגות מכללות המידות של מעלה, שאין דבר שבקדושה פחות מעשרה. אין פחות מעשרה מרכיבים בדבר הזך ביותר. לא יאומן. אין דבר כזה. כל תורת המורכבות, אגב, צריך לדעת, כן? כשאנחנו מדברים על עולם מורכב, כן? כשאנחנו מדברים על עולם מורכב, ההכרה הזו שהעולם המורכב, וכל המידות הן מורכבות, ההכרה הזו היא יסוד תיקון המידות. אתם מבינים מה קורה אם אנחנו מניחים שהמידות הן פשוטות? מה קורה? אי אפשר לתקן אותו. אתם מבינים? אגב, יש נטייה לחשוב, היה פעם נטייה לחשוב שהאש היא דבר פשוט. עד שגילו שהיא מורכבת ממה? מאוויר, חמצן וחום. ברגע זה אני יכול ליצור אש ולבטל אש, כי היא מורכבת. אבל אם היא הייתה פשוטה, לא הייתי יכול לבטל אותה. זה סוד גדול מאוד. ברגע שאני אומר שהמידות הן מורכבות, אני יכול כבר לתקן אותן. למרות שהמידה נראית, אגב, למה באמת המידות נראות פשוטות? כי לא רואים את התפירות, כן? יש בגדים שלא רואים את התפירה. נראה כאילו בד אחד. שהמידות מופיעות מתוך הנפש, הן מופיעות באיזה מין, איך נקרא לזה? בלי תפרים. אנחנו לא רואים איך המידה הזו נוצרה, אנחנו לא רואים איך, כן? הרב פה מדבר על מידת הגאווה, והוא אומר שמידת הגאווה מורכבת לפחות מארבעה יסודות. שאם נדע את ארבעת היסודות האלו, תקל עלינו עבודת הזיכוך של הגאווה. והוא קובע, מה ארבעת היסודות? ארבעה יסודות. מה עם ארבעת היסודות? ארבעת המרכיבים. אהבת עצמו במידה גדולה מאוד, שרוצה למשוך כל נעימות אליו. ב', כוח דמיון, פה מצטרף כבר כוח הדמיון, שהוא מרכיב מאוד דומיננטי ביצירת המידות. כוח הדמיון, כוח דמיון מתאה להגדיל מה שיש בו בהרבה יותר מאשר המידה הראויה. ג', עוד טעות דמיונית. מכיוון שאני חושב את עצמי לצדיק, אני דורש כבוד בהתאם לצדיק, זה טעות שלישית. וטעות רביעית, זה הטעות הכבדה ביותר, זה טעות שכלית. טעות שכלית, שהוא לא יודע מהו הטוב באמת, והוא מדמה שהגאווה או הכבוד יביא לו עושר. זה נקרא, הוא קורא לזה, כלל הכל הוא שכלות, טיפשות בידיעת מהות המעלות האמיתיות מהן. ארבע יסודות חושף הרב, אומר לנו הרב. די לנו בידיעת ארבעת היסודות האלו. עכשיו, אחרי שאתה יודע שזה ארבע יסודות, אתה עכשיו מתחיל לחפש את החוליה החלשה. וכיוון שאתה יודע שזה בנוי גם על דמיון, עכשיו בוא ניקח את הדמיון, הסורר הזה, ונראה מה הוא מציס בתוכי. מה אומר לי הדמיון? אתה חכם, אתה יותר מכולם. ברגע שאני יודע שהדמיון מציס בי, זה שזה לא מציאות אמיתית, אלא הדמיון גורם לי לתסיסה הזו, אני לוקח את הטענה הדמיונית, ועכשיו אני מכניס אותה תחת שבט הביקורת של השכל. רגע, אני חכם מכולם? יש אדם שחכם ממני בדבר מסוים. אולי אפילו באותו מקצוע שבו אני חושב את עצמי חכם. אני שחקן כדורגל הטוב ביותר בשכונה, אבל מעבר לשכונה שלי יש שחקנים יותר טובים. זאת אומרת, ברגע שאני מכניס את השכל לפקח לדמיון, הוא מגלה את התרמית הפנימית שלו. ואז נשמט אחד מהיסודות החשובים שיוצרים את הגאווה. אבל שאני לא יודע שזה הדמיון, ואני לא יודע מי ילד לי את אלה, מי ילד את המידה הזו, מי מושך בחוטים, מי הוא זה ואיזה הוא. מה אומרת אסתר? היא חושפת את התרמית, המן הרע הזה. זה עבודת זיכוך המידות. אבל אם המידות הן לא פשוטות, אז אין על מה לדבר בכלל. הדברים לא מתהווים מהרכבה. מאיפה הם מתהווים? הם לא מתהווים מתוך תנאים בעולם הזה. הם מתהווים, לא יודע, אי אפשר לעשות שום דבר. העולם הזה אין בכוחו לטפל בדברים פשוטים. העולם הזה הוא מכיר רק את שפת התרכובות. כל דבר פשוט, בעולם הזה אי אפשר להתמודד איתו. לכן אי אפשר להוריד את הקדוש ברוך הוא מלכותו. כי ריבונו של עולם הוא פשוט ולא מורכב. יש כאילו רוצו להגיד שגם ריבונו של עולם מורכב, או תודעת האמונה היא מורכבת. ממה היא מורכבת? מצורך להאמין, והאדם ימציא את אלוקים, ממילא הוא פרי יצירתו של האדם, ממילא כבולעו כך פולטו. אז אפשר לגמור אליו. הוא לא מציאות בפני עצמה שקדמה למציאות. לא, לא. הוא מורכב, הוא תוצר, הוא יצירה אנושית, מכלול של צרכים יצר אותו, אחד ועוד אחד, נוסחה מסובכת כזה, לא משנה. אז הוא כבר מורכב. מכיוון שהוא מורכב, הוא בן תמותה. אלוקים מת. לפעמים הוא חי. הוא חי בתודעה של מי שצריך לו, והוא מת בתודעה של הגאוותן העצמאי, שלא זקוק לעזרה, הוא מת בתודעתו. כי הוא פרי דמיונו של האדם. זה הניסיון לקחת גם את היסוד האינסופי הזה ולהפוך אותו לתוצר אנושי שתלוי בזמן, ששיני הזמן אוכלות בו, שינויי תפיסות ותרבויות משנות את מציאותו. פעם היה צריך, היום לא צריך, אנחנו מתקדמים. זה תוצר של התפיסה הזו. זה תוצר של ההכללה של בורא עולם בתוך החולשות האנושיות. ומלא תורתו מתעדכנת מדור לדור, אם בכלל זו תורתו. כן, זה מה שקורה. צריך להשאיר את יסוד הנצח, חף מכל מורכבות, להשאיר אותו בנצחיות שלו, ומאותה הנצחיות צריך למשוך אל תוך העולם המורכב שלנו. אל תוך העולם המורכב, שהרכבה תהיה הרכבה חיובית, הרכבה טובה, לא קשר רשעים, אלא קשר צדיקים, שדברים טובים יתחברו זה לזה, ויצרו דברים חיוביים, לא יצורי כלאיים ולא שעטנז, לא ממזרות פיזית ולא רוחנית ולא נפשית. כל מיני ביעות אסורות, כל מיני סוגים של עריות מחשבתיות, יש גם במחשבה יש עריות, ויש גם בנפשיות עריות. צריך להיזהר מזה. יסוד הנצח חודר לעולמנו, הוא מזכך את כל ההרכבות. כל ההרכבות. כסלוחים ופטרוסים, ומהם יצאו זמזומים שהיו מחליפים נשותיהם, כן, אלו עם אלו, תראו מה שראה שם קודם, ומהם יצאו פלישתים, זה התוצר, פלישתים. ראיתם איזה תעודת ייחוס יש לפלישתים? כן, כסלוחים וכפתורים, היו מחליפים משכב נשותיהם, אלו עם אלו, ומהם יצאו פלישתים. חיות כפיים לעזה. יאללה, איזה תעודת ייחוס התורה נתנה להם, שם ירחם. מהם יצאו פלישתים. דיבור קטן ברש, אני מקווה שהגעתם לזה שם, פרשת נוח. זה ארבעת היסודות. טוב, בכל אופן, נחזור לענייננו, לשאלה שלך, העצבות המולדת היא כוח מאוד חזק. אי אפשר לבטל אותו מעיקרו. לכן אומרת הגמרא, מי שנולד במזל מאדים, יהיה שוחט, אם אינני טועה, שוחט או מוהל. כי הוא לא יכול לשנות את תכונת שפיכות הדמים שלו. הוא שופך דמים. איזה דמים הוא ישפוך? איזה חיים הוא ימעט? באיזה אופן הוא ימעט חיים? זה שאלה. כדאי לו לקחת התכונה של שפיכות הדמים ולהשתמש בה למצווה. כן? דוד המלך. אדמוני, עם יפה עיניים. מישהו ראה את רשי שם פעם? אדמוני, מה אומר על אדמוני? מה אומר רשי שם? ספר שמואל. מה? יפה. אדמוני שופך דמים כעשיו הרשע. דבר נורא. תחשבו על זה. שופך דמים קיסר. על מה כתוב עליו? אדמוני עם יפה עיניים. שופך דמים לפי דעתם של סנהדרין. יפה עיניים זה הסנהדרין. יש להם עיניים של תורה. עיניים. כן? עיניים זה החוכמה, הראייה. אדמוני עם יפה עיניים. תכונת שפיכות הדמים שלו מצורפת, נשלטת, מונהגת על פי תורה. ויקום פנחס מתוך העדה. מי זה העדה? סנהדרין. ויקח את הרומח בידו. פנחס הוא קנאי. יש בו כוח של רצחנות חזק מאוד. שהיה אבי אביו מפתם עגלים לעבודה זרה, ועכשיו רצח שבט, ראש שבט בישראל. עם ישראל חשד בו שזה תכונת הרצחנות מאבי אביו. מאבותיו הקודמים. מהשורש של יתרו. אבל תראו. מה כתוב בפסוק? ויקום מתוך העדה. תכונת הרצחנות קמה, גם ניצבה מתוך העדה. אז הוא הורג אותו. זו שפיכות דמים שכולה ברית שלום. ויאמר השם, הנה נתתי את בריתי שלום. בת קול יצאה. דבר השם היה חייב לברר את העניין, כי עם ישראל היה קורא אותו לגזרים. קורא אותי לגזרים, מלא בת קול שראו את ענן הכבוד, שבא ואומר, נתתי בריתי שלום. מי יודע מה עושים פנחס? אבל בת קול העידה, זה בא ממקור קדוש. לא מתכונת רצחנות, לא מבוררת. זה בא ממקום קדוש. אומרים שדוד המלך, שהיה יוצא למלחמות ישראל, כידוע היה משסף ראשים וידיים ורגליים. הוא היה, כן, וימדדם בחבל. מה שהוא היה עושה, דוד המלך, מכת, כן, אלה כל הסמוראים האלה עם החרב, עם הקיטונה, איך קוראים לחרב הזו? קטונה, קטונה. כן, עם החרב, יש להם חרב כזו גדולה, ששספת בעוצמה אדירה. היה לו איזה קטונה כזה, משהו רציני, אבל היה חקוק עליו, י' ק' ו' ק', כך כתוב. שעל חרבו של דוד היה חקוק י' ק' ו' ק', שנאמר, גם כי ילך בגי צל מוות לא יררה, כי אתה עמדי. מה זה גי צל מוות? זה מקום המלחמה. לא יררה. אני לא מפחד מתכונת האכזריות, שומרה נפשי, כי חסיד אני. יסוד החסידות הוא זה שגורם לי להניף את החרב, ובמכת חרב אחד, להוריד לו מפה את היד, יחד עם הראש, ככה. יסוד החסידות גורם לי זה. י' ק' ו' ק' הייתה חרוטה על חרבו של דוד המלך. זה עומק הדבר. ויגזול את החנית מיד המצרי. היכולת הזו לקחת את הכוח הזה של ההרג, ולהשתמש בו למלחמת מצווה, להשתמש בו להתפתחות הגאולה, לביאור הרשע, זה כוחו של מלכה משיחה, דוד המלך. דבר מופלא. מיוחד מאוד. אז ביחס לטבע של העצבות, גם איתה צרדת להשתמש. בכל עצב יהיה מותר. יש תפקידים גם לעצבות. יש תפקידים לעצבות. העצבות, סיבתה, כן? זה מעניין. אולי אני לא טוב עושה שאני נותן לכם ככה בקלות את התשובות לשאלות האלו. היה מקום שנשאל את השאלה הזו, ואולי אפילו נשאר עם השאלה, מה באמת מקומה של העצבות? אם נבראה באדם עצבות, האם באמת היא רק רעה? צריך לשאול את השאלה הזו. כי אם היא רק רעה, אי אפשר לחקוק י' ק' ו' ק' עליה. מה זה יועיל? זה על דבר שהוא רע לחלוטין, נאמר עליו, הוא ביאר את הרע. מגירויך. אז אם עצבות היא רק רעה, אז מה יש לו לעשות איתה? עצבות המולדת. אלא צריך להבין את תפקידה של העצבות. העצבות היא קיימת בדרך כלל בנפשות רומנטיות, בנפשות טובות, בנפשות שנולדות אל תוך העולם המורכב שלנו, ובתחושה עדינה, הן קולטות את הפער שבין הרצוי והמצוי. הן סופגות את הפער הזה, ואז מתפתחת עצבות. אנשים עצובים, אנשים קדושים מאוד. הם אנשים עם הרגשות פנימיות של טוב חזקות מאוד. חזקות מאוד. אלא שהעצבות היא צריכה לעורר את הגבורה. דווקא אותו חוש שישי מיוחד, דווקא אותה הרגשה של חוסר, של צמאון לאל חי, אבל העולם מפריע. דווקא אותה עצבות שמתפתחת מתוך תפיסת העולם הזו, מתוך הרגשת העולם הזו, היא צריכה לגרום לאדם להיות גיבור. העצבות, אצל אנשים שיודעים להשתמש ביפה, יש לה תפקיד כפול. א', היא משמרת את הרגישות הרוחנית שבאדם, אבל היא מפנה מקום לכוחות שמצמצמים את הפער. היא מרגישה את הפער בהרגשה עירה, חודרת, עמוקה מאוד. לרגע אחד, היא נספגת בעצבות, בתחושת חסרון. איי, צמא נפשי מלוקים. ברגע השני, מה היא עושה? היא מפלסת דרך לכוח אחר בתוך הנפש, שהוא פחות דומיננטי. הוא כבר יותר נרכש, זה מידת הגבורה. ומידת הגבורה מצמצמת את הפער בין הרצוי ומצוי. אם כן, העצבות מסמלת את החסרונות. ובסימול החסרונות, בסימון החסרונות, היא מעוררת את מידת הגבורה כדי להגשים בפועל, כן? את מה שחסר, כדי שנשמתו תהיה שמחה, כדי שהחוש הרוחני הזה שלו יפסיק לכאוב. זה השימוש הנכון בעצבות. להגיד לכם שאנשים בעלי עצבות מולדת משתמשים בעצבות בצורה כזו, לא פשוט. ולמה? כי צריך להנהיג את העצבות אל הדרך הראויה לה. צריך להתחכם. ואיפה הוא התחכם? בית המדרש. פגע בך מנובל זה, משכהו, בבית המדרש. צריך למשוך את העצבות לבית המדרש. העצבות המולדת היא חד-כיוונית, כמו שענינו לשאלתו. העצבות המולדת היא רגשית, והרגש יש לו כיוון אחד בלבד. תחושת חסרון. חסר, חסר. זה מה שהרגש יודע. נקודה. אם אתה לא תיקח את הרגש הזה, את חומר הגלם העצבותי הזה, ואם לא תעצב אותו באמצעות חוכמה, הוא לא יצליח לקנות את שני המעלות שלו שאמרנו מקודם. שימור תחושת החסרון, ודווקא בגללו, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. לא יצליח. לא יצליח. מידת הגבורה תישאר מכונסת בתוך הנפש. האדם לא ידע על קיומה. כל חייו הוא יהיה קדוש מעונה, מיוסר ומסכן, שמאמלל את עצמו. ויוצר נקיפות מצפון לסביבתו עם העצבות שלו. כולו כזה, איזו רכיחה כזו, שלא מסוגל לעשות דבר. אם כי אמרנו, ביסוד זה חיובי, אבל תראו מה קרה לו. נפל לא יוצלח. נפל לא יוצלח. בטבע הוא לא מתקיים שנייה אחת. בחברת בני אדם שיש גם חסד, אז אוספים אותו אל הבית. אבל כן, הוא פרויקט של כל המחלקי נדבות. אבל מה זה? ככה חיים? בטבע הוא לא חי שנייה אחת. שנייה אחת. כי בטבע לא נותנים הזדמנות שנייה לחלשים. לא נותנים הזדמנות שנייה לחלשים. מריחים את החולשה באף. ככה מריחים. כל מי שחלש אין לו זכות קיום בתוך הטבע. וגם האמא שלו תצליח לעזור לו. אם גור הלוויה הוא חלש, גם אמא לא תצליח לעזור לו. הצבועים יודעים את המלאכה יפה. והם יאספו שם 10, 20, ויסובבו אותה את האמא. עד שהם יתפסו את רגע הכושר, לחטוף אותו. זה דבר ידוע. אותו טוקי שמנסה לעשות את טיסת הבחורה שלו, שבוקע מתוך העץ החלול ששם הוא כינן. אותו טוקי שמנסה את טיסת הבחורה שלו, אם הוא לא ימתח את הכנפיים כמו שצריך, אם הוא ינסה לעוף בלי לנענע את הכנפיים ככה בראש הגזע החלול, הוא ייפול ישר לתוך המים מתחת. למרות שההורים שלו מאוד פיקחים, עשו את הקן, כן, מעל המים. למה? כדי להגן עליהם מטורפים. אבל יש טורף אחד שהמים דווקא זה מקום המחיה שלו, זה התנין. ואם הזה, הטוקי הזה, לא יגיע בתוך הסלע, בתוך הגזע החלול, צריך לעלות למעלה, לדחוף את עצמו למעלה, למעלה, לעמוד על קצה הגזע, לעשות עם הכנפיים 5 דקות ככה. אם הוא לא יעבר את הכנפיים ויטוס, אם הוא ינסה לקצר דרך ולבקוע דרך אמצע הגזע, הוא ייפול לתוך הזה. ושם כבר נמצא הבחור שלי כשהממה, עיני התנין שלו כמחכה ככה. ובאיזה פרץ אנרגיה אחד, פאק, לוקח אותו, נגמר הסיפור. זה מה שקורה. בטבע כך זה היה קורה. אז אנחנו סומכים על חברת בני האדם, ברוך השם, במיוחד יהודים, רחמנים, בני רחמנים, שהם יאספו את העצוב אל ביתו, כן, יאספו אותו, וירחמו עליו, ויתנו לו, ויעניקו לו. אבל זה לא דרך. לסמוך על שולחנם של אחרים, זה לא דרך. טוב, נסור כאן. נתחיל פה לעצור, חילה.